בשיעור הקודם דיברנו שאיסור מבשל זה לאו דווקא באש, אלא גם בתולדות האש גם כן יש איסור לבשל. זה איסור מדאורייתא, כמו באש ממש. מה זה נקרא תולדות האש? מתכת רותחת, שיא רותח שהיה על האש. מה הם רותחים? גם כן, אם אדם מבשל בהם, עושה איסור דאורייתא. ומתי מה הם רותחים מסוגלים לבשל? אז אמרנו, אם זה כלי ראשון שהיה על האש, אפילו שעכשיו לא נמצא על האש, הוריד אותו מעל האש, אם אדם שם שם איזה דבר, וגורם לו להתבשל, או עושה איסור מדאורייתא. אבל דווקא הכלי ראשון. אבל אם יצק את האוכל לכלי אחר, זה כבר נקרא כלי שני, אומרת הגמרא, כלי שני אינו מבשל. ככה מבואר במשנה. משנה אומרת, האלפס והקדרה שהעבירה מרותחין מערב שבת, לא ייתן לתוך הטבלין. אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי. אלפס זה מין סיר, בדרך כלל אנשים מתגנים בו גם כן. קדרה שמבשלים בה תבשיל, אם יעביר אותם אפילו מערב שבת, מהקירה, אומרת המשנה, אסור לתת בהם תבלין בליל שבת. למה אסור? שהרי התבלין האלה מתבשלים, זה כלי ראשון, וכלי ראשון מבשל. אבל נותנו לתוך הקערה או לתוך התמחוי. מה זה קערה? מה זה התמחוי? התמחוי כלי שיוצקים בו את כל האוכל מהקדרה, ואת התמחוי הזה מגישים אותו על השולחן, וכל אחד אוכל ממנו. קערה, קערות שלנו, צלחות שאוכלים מהם. התמחוי והצלחות והקערות, זה בעצם התבשיל שבתוכם נקרא, נמצא בכלי שני. כלי שני אומרת המשנה לא מבשל, ולכן מותר לתת לתוכו תבלין. פה בהערו הצפות, לא נמצא פה, תעשות נמצא מסוגי אחרת, שמה גם כן אומרת הגמרא ש... שמה מן הכלי שני לא מבשל, וסבור את הספות, מה ההיגיון, מה הסברה שכלי שני לא מבשל? הרי אם זה היה אם התבשיל או המים שבפנים רותחים, עד שהיה צולדת בהם, אז... ולכן זה מבשל בכלי ראשון, אז גם בכלי שני שיבשל. ואם מדובר שהמים בכלי שני כבר לא רותחים, ולכן הם לא מבשלים, אז גם בכלי ראשון, מה הם כן, כבר לא מסוגלים לבשל. לסבור את הספות, אמרו לו, באמת מדובר בשניהם, בין בכלי ראשון, בין בכלי שני, מים שרותחים שהיה צולדת בהם, פחות או יותר אותה דרגת חום. אלא מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? כלי ראשון, כיוון שהדפנות שלו רותחות מחמת שהיו על האש, אז החום של המים שבפנים נשמר יותר. כיוון שהמים, החום שלהם יציב ולא הולך ומתנדף, אז הם מסוגלים גם להשפיע על האחרים ולבשל. אבל כלי שני שהדפנות צוננות, והמים, התבשיל שנמצא בפנים, הולך ומצטנן במהירות, אז בקושי החום שלהם נשמר לעצמם, אין להם את הכוח להשפיע גם כן לבשל, לבשל את האחרים. בכל אופן, אמרנו כלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל. החלקו הראשונים מהדין בדבר שהוא בין כלי ראשון לכלי שני, כלומר העירוי. אם אדם מערה מכלי ראשון על גבי תבלין, האם זה נקרא מבשל? כי זה יצא מכלי ראשון, אמרנו כלי ראשון מבשל, או הדין מים שיצאו ממנו גם כן מבשלים כמותו, או דין העירוי כמו כלי שני שלא מבשל. נחלקו בזה הראשונים רשב"ם ורבנו תם. המשנה אומרת, כמו שהזכרנו מקודם, הרשע של המשנה, האלפס והקדרה שעבירה מרותחין, לא ייתן לתוכן תבלין. מדקדק רשב"ם, משמע, דווקא לא ייתן לתוכן תבלין. אבל להערות מכלי ראשון על גבי תבלין, מותר. מזה למדנו, שהעירוי מכלי ראשון דינו כמו כלי שני. רבנו תם דוחה, מה זה, מה הראיה הזאת? עד שאתה מדייק מהרשע, תדייק מהספר. הרי המשנה סיימה, אבל נותנו לתוך הקערה או לתוך התמחוי, אז בואו נדייק. דווקא אם נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, שם נמצא התבשיל, שהוא כבר כלי שני, פה המשנה מתאירה. אבל להערות מהקדירה על גבי הטבלין, אסור. אז נראה שמשמע שאירו דינו כלי שני, שמשנה לא עשרה אלא לתת בתוך הקדירה או תוך התמחוי. ומה הסיפה משמע דווקא לתוך הקדירה, סליחה, מראה שכתוב לא ניתן לתוך הלפס ותוך הקדירה, משמע אבל להערות מותר. בסיפה כתוב אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, משמע להערות מקדיר ראשון אסור. אז לכאן משמע מינה, אתה לא יכול ללמוד מפה כלום. האמת, קצת אפשר להסביר את רשבם. אחורה, הטענה שרבנו אותם מתנה חזקה. אתה מדייק מהרשע, אותו... מה הרשע משמע שהאירוי מותר, ובספר משמע שהאירוי אסור. אז איך אתה לומד מהרשע להקל באירוי? לפחות יש ספק, ספקה דאורייתא לחומרא. יש אפשר שני אופנים. דבר אחד, אומרים שכאשר יש לך סתירה בין הרשע לספר, דיוקו דרשע עיקר. בדרך כלל אדם פותח הדברים יותר מדייק. בהמשך זה אגב רשע. אבל הרבה פעמים הגמרא בחיוצא בזה מדייקת מהרשע, מביאה כנגד זה דיוק מהספר והוא מסיקה, אלא לקראת משמע מאחר. מפה אתה לא יכול ללמוד כלום. אבל אפשר להגיד עוד משהו. בספר בעצם לא כל כך מבואר שמדובר בכלי שני. בספר הרי מה כתוב? אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי. אחרי המשנה אמרה שקערה שיש בה תבשיל, תמחוי שיש בה תבשיל, אולי מדובר בקערה לפני שיערו לתוך התבשיל. המשנה אומרת, אבל מותר לתת לתוך הקערה או לתוך התמחוי, והכוונה ולהראות מהקדירה, לתת לתוך האלפס, לתוך הקדירה אסור. אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי, ועל זה יערה מהקדירה. על כל פנים הרשמון ככה יפרש. לכן נסבירה למעשה אין בדיוק לשום דבר. אומר הרי שמשמע שאירוי לא מבשל. אם היה יוצא לרשב"ם, אירועי דינו כמו כלי שני. וכמו שאמרנו דעת רבנו אותם לו, משנה אותי אין לדייק. ויש לו ראות מקומות אחרים. מצאנו לגבי הגלת כלים, לגבי בליעה של כלים. רבותינו דורשים שאם אדם, הרי התורה אומרת, אחד מהראות שלו, של רבנו אותם, התורה אומרת, אם אדם מבשל בכלי חרס, מבשל קדשים בכלי חרס, אז הקדשים האלה, הטעם שלהם נבלע בכלי, ועכשיו הרי ההלכה אומרת שהקורבנות יש להם זמן עד מתי מותר לאכול אותם, יום או יומיים, לא יותר. אחרי שעבר הזמן שלהם הם נאסרו, לכן הוא בא לתורה ואומרת, כלי חרס שבישלת בו קורבן, צריכים לשבור אותו. למה צריכים לשבור אותו? כיוון שאי אפשר להגיד אותו, אי אפשר להפליט מתוכו את ה... תם הבלוע בו, והתם הבלוע בו ייאסר. ואם זה היה כלי נחושת, שאפשר להגיד אותו, הוא רק משותף במים. בוטינו דורשים, לא דווקא, אפילו שהתורה אמרה שתבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, אבל לא דווקא. הבו משמע אפילו כל בליעה, אפילו אם עשה על ידי עירוי, יצקו לתוכו תבשיל רוצח של קדשים, גם כן נאסר. אז אם כלומר רבנו, אתם אתה רואה ש... הנה, אירוי מבשל, ודוחים לו, לעולם, אירוי לא מבשל, אבל אירוי יכול להיבלע. נכון שהתורה קרא לזה תבושל בו, ומזה דרבותינו דורשו אפילו על ידי אירוי, אבל לא כזה נקרא בישול, אלא זה מבליע על כל פנים. יש הוראות לכאן, ראיות לכאן, דעת רבנו אותם, כמו שאמרנו, להחמיר, דעת רשבם להקל. בדברי הראשונים גם כן יש דעות לכאן, יש דעות לכאן. דעת הרשב"א והר"ן, עוד כמה ראשונים, דעתם כמו רשב"ם להקל באירוי, שאירוי לא מבשל, דעת הראש, עוד כמה ראשונים להפך, דעתם כדעת רבנו תם שאירוי כן מבשל. למעשה מרן פסק לנו להחמיר, שאירוי מבשל בשבת. לכן מרן פוסק שאסור להערות מכלי ראשון על גבי תבלין. לכן, אם אדם רוצה להראות מכלי ראשון מהמחם לתוך כוס שיש בו תבלינים, קינמון והל, כל מיני דברים, או קפה שיש בתוכו הל, נניח הקפה עצמו אין בו בעיה, כמו שנראה בהמשך, אין בישול אחרי בישול, ולידן הספרדים אין בישול גם כן אחרי אפייה ואחרי כלייה, ולכן בקפה עצמו, מעיקר הדין, אין בו משום בישול. מותר להערות עליו אפילו מכלי ראשון שנמצא על האש. אבל אם יש בתוך הכלי, בתוך הקפה הזה יש שם הל, כיוון שהאל הזה זה תבלין, והוא לא מבושל, ונמצא שעכשיו אתה מבשל אותו על ידי העירוי. אז נכון, שמה היינו אומרים שהעירוי לא מבשל, כדעת רשבם, היה מותר להראות מהמחם, על גבי כפף, על פי שיש בתוכו הל. אבל כיוון שהעירוי קיים עליו שהוא כן מבשל, מרן פסק שהעירוי מבשל, לכן צריכים להיזהר, אסור לקחת כוס שיש בתוכה תבלין, ולהראות לתוכה מכלי ראשון, אסור לקחת קפה שיש בתוכו הל, תבלין ששמו הל, ולהראות עליו מכלי ראשון, כי תבלין מתבשל בעירוי מכלי ראשון. במין אנחנו יותר מדויקות, עירוי מכלי ראשון, דינו כמו כלי ראשון, הוא מבשל. ואל תאמרו לכאורה, הרי יש לך תבלין בתוך הקפה, יש שם מעט תבלין, יש שם הרוב זה קפה. עיקר מה שאדם בא לבשל, רוצה לבשל את הקפה שלו. תבלין זה תוספת, נותן טעם. לכאורה, אולי בזה לא שייך לי בישול, אני בא לבשל את הקפה, וכיוון שבקפה אין בישול, התבלין נטפל אליו, וגם בתבלין שמעורב עם הקפה, כשהוא תפל אליו, לא יהיה בו משום בישול. זה לא נכון. א', כל מצא הסברה, יש לנו כלל. כל דבר שעשוי לטעם לא בטל, אז לפי הכללים, התבלין הזה לא בטל בקפה. נכון שהוא נטפל אליו, ידין ברכות, אז אדם יברך על העיקר פותר את התפל, אבל מצד ביטול להגיד כמי שאינו, כאילו אין פה, ההל הזה לא נמצא פה, זה לא נכון. ההל הזה קיים פה. גם מברכות שאנחנו אומרים שברך על העיקר פותר את התפל, אני לא אומר שהתפל כמי שאינו. גם התפל טעון ברכה, צריכים לברך עליו. רק אנחנו אומרים שהוא נפטר בברכת העיקר. אבל מדי שהוא טעון ברכה. לכן גם פה אצלנו, אף על פי שזה מעורב, לא צריך ללכת פה אחרי הרוב, כיוון שיש איסור בישול בהל, הוא לא מבושל, אסור להראות עליו מכלי ראשון. ככה גם מבואר במאירי. מאירי כותב, אם אדם שם תבלין, במשנה שלנו, לפעס הקדירה שעבון מרותחין, אומר היה מאירי, נכון שלתת תבלין בכלי שני מותר. למה? כיוון שכלי שני אמרנו לא מבשל. אבל אחרי שאדם שם את התבלין בכלי שני, אסור להחזיר אותו, לקחת את הכלי שני הזה ולהניח אותו בחזרה על האש. על הקירה, על האש לגיד לא, על הקירה הרותחת. למה אומר המאירי? נכון שהתבשיל עצמו הוא מבושל, אין בו משום בישול, אין בישול אחרי בישול. אבל התבלין הזה, כמה שאנחנו אומרים שכלי שני לא מבשל, אז התבלין שנמצא בתוך הכלי שני הזה עדיין לא יתבשל, ועכשיו שאתה מניח אותו בקירה בחזרה, יחזור להיות כלי ראשון התבשיל, יבשל את התבלין. אם כן אתה לומד, שגם אם התבלין הזה הוא מועט ותפל בשביל העיקרי, לא אומרים שהוא בטל כמי שאינו, ויש בו עדיין משום מבשל. מה הדין לפי האמור שהעירוי מבשל? אדם רוצה לשפוך מים על גבי בקבוק של חלב של תינוק בשביל לחמם אותו. לקחת את הבקבוק עם החלב, להניח אותו בכלי ראשון ממש, אסור, חמבואה בשולחן ערוך. שאסור לקחת קיטון של מים לשים אותו בתוך כלי ראשון. כלי ראשון מבשל. חמבואה בגמרא. גמרא אומרת, אסור לקחת פח של שמן ולחמם אותו. אדם לא רוצה להרציח את השמן, הוא רוצה לסוך בו אחר כך. אבל הוא רוצה שיהיה חם, לא יהיה קר יותר מדי. אומרת המבואה בגמרא, את הפח הזה של השמן, להניח אותו בכלי ראשון אסור. אלא איפה יניח אותו? בכלי שני. גם מבואה בשולחן ערוך. לכן בקבוק של חלב של תינוק, להניח אותו בכלי ראשון זה אסור. להניח אותו בכלי שני זה מותר, כלי שני לא מבשל. מה הדין להראות עליו מכלי ראשון? הרי אמרנו מקודם שעירוי מכלי ראשון, דינו כמו כלי ראשון, והתשובה היא זה מותר. ולמה זה מותר? כי גם אם אנחנו אומרים, גם אם ההלכה אומרת שעירוי דינו כמו כלי ראשון, אבל לא כמו כלי ראשון לגמרי לגמרי. כמו כלי ראשון שמסוגל לבשל, אבל כמה מסוגל לבשל? מוכח בגמרא שגם אם נגיד שדינו כמו כלי ראשון שמבשל, לא מבשל יותר מאשר כדי קליפה. גמרא אומרת, אם נשפך חלב רותח על גבי בשר, בשר צונן, כמה נאסר מהבשר הזה? כמה הוא בולע מהחלב? אומרת הגמרא, בולע רק כדי קליפה. הבשר הזה, מקלפים אותו, מוציא ממנו כדי קליפה מעל פני כולו, איפה שנגע בו החלב, והבשר הפנימי מותר באכילה. למה מותר באכילה? נשפך חלב רותח, כעירוי, לשון הגמרא תתא גבר. עירוי אחרי הכל הוא בעל דבר צונן. הצונן מתגבר, לא נותן לו לבלה בו הרבה. בגלל שהיה נגיעה במגע הראשוני, בלה כדי קליפה. אבל לא יותר מזה. לפי זה פשוט, בוא נחזור לבקבוק. העובי של הבקבוק, ודאי זה קליפה, ויותר מכדי קליפה. מה זה כדי קליפה? זה משהו דק, דק, דק שיכול להיות. הכי דק שיש. עובי של הבקבוק, הוא ודאי שיש בו כדי קליפה ויותר. לכן, גם אם נגיד שהחלב מתחמם על ידי שמערם עליו מכלי ראשון, אבל ודאי שלעולם לא יגיע לידי רתיחה, לא יגיע לידי בישול, לכן אין בזה שום איסור. להניח את החלב בכלי ראשון אסור. להניח אותו בכלי שני, או אפילו להראות עליו מכלי ראשון, אין בזה שום איסור. להראות מכלי ראשון על כוס שיש בתוכה טיפות מים. האם מותר? לכאורה, הרי שאמרנו שהעירוי מבשל. ואם אני לוקח כוס, לא נקייה, לקחתי מהכיור, שזפתי אותה במים מהברז, עדיין היא רטובה, כמה שאני אנער אותה, נשארים בה טיפות לחוץ של מים. לכאורה עכשיו שאני שם אותה מערה עליה מהמחם, יש שם מעט מאוד מים צוננים, והרבה מים רותחים מהמחם. עכשיו המים האלה, המים הרותחים שבמחם יבשלו את המים הצוננים שבכוס. לכאורה גם פה, זה תלוי במחלוקת שהזכרנו מקודם. מי שאומר שעירוי מבשל, אז גם פה פשוט שיעשו כי עירוי מבשל. מי שאומר עירוי לא מבשל, גם כאן עירוי לא יבשל. אבל יש פה עוד סברה נוספת לומר שעירוי לא מבשל. יש אומרים שגם מי שאומר שעירוי מבשל, זה נאמר דווקא כשנופל משפח מים או דבר רותח על גבי דבר שהוא יבש, כמו תבלין. כיוון שהוא יבש, אז המים מקים עליו, והקאה גם כן, כלומר גם הוא רותח וגם יש פה את ההקאה, זה מתבשל ביחד. גורם לו להתבשל מעט. אבל אם אתה שופך מים על דבר שהוא נוזלי, כל דבר שנוזלי הוא רך, ומיד, אין פה הקה, מיד הזרם שנשפך ממעלה, הוא נכנס בפנים, והמים האלה שלמה תזזים הצידה. אין פה את ההקה, לכן, גם למאן דאמר שהעירוי מבשל, פה לא מבשל. ככה דעת הר"ן, ככה דעת הרשב"א, אבל גם זה לא מוסכם. דעת שפות לא כך. דעת שפות, אם המים התחתונים הם מועטים, והמים העליונים הם מרובים, יש בזה משום בישול. עכשיו בוא נחזור אלינו. האם היא מותר להראות על כוס רטובה שיש בה לחוץ שמיים מהברז, להראות עליה מהמחם שעל האש? לכאורה תלוי מחלוקת שהזכר לו מקודם. למעשה מה הלכה? איך נפסוק להלכה? אז פסקו לנו רבותינו. אפשר להקל בדבר. למה אפשר להקל בדבר? כי יש פה כמה סברות להקל, כמה צדי היתרים. דבר ראשון, הרי הוא לא מתכוון. אדם שמערה מהמחם על גבי הכוס, איך הוא מתכוון להרתיח את המים המועטים, שם המים המועטים, גם אם הם לא ירתחו, הוא לא ירגיש בהם בכלל. מועטים ביותר. אז הוא לא מתכוון להרתיח אותם, ולא אכפת לו שירתחו, ירתחו, לא ירתחו. הדבר שהוא לא מתכוון ולא אכפת לו, יש דעת ברמינו הארוך שמתיר. נכון שההלכה שלו כדבריו, אבל פה כבר יש לנו עוד צירופים. אמרנו שיש אומרים שעירוי לא מבשל, בפרט שפה זה דבר שהוא נוזלי. אז אם כן, גם דבר שלא מתכוון ולא נחלה, וגם שיש לפי ארוך, וגם פה זה עירוי, שיש אומרים שעירוי לא מבשל. יש פה עוד צירוף שזה חצי שיעור, יש אומרים שזה רק סוד רבנן, אז זה כבר פסיק ראשון לא נחלה בי סוד רבנן. בצורף כל הספרות האלה ביחד, אפשר להקל להערות על גבי כוס יש בה מעט לחות. אלו פחות או יותר הדינים של כלי, של עירוי מכלי ראשון. שהוא רבה בדרך השם לדבר על כלי שני. יש כמה אופנים שנחלקו בהם פוסקים, יש לו דין כלי ראשון או דין כלי שני, ונראה מה המקרה ונראה איך הלכה למעשה.